שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של מרגישים NBA, יום שישי 25 ליוני 2021. העם דרש והעם קיבל. עוד פודקאסט עם אורן לוי הדגול.
אני דגול.
הרבה דברים, כן, זה מה שעלה לי לראש. לא, זה הסופרלטיב הראשון שעלה לי לראש.
אני מאוד מאוד שמח.
למה דווקא הוא עלה? אבל,
כן, בוא נפתח את זה.
אבל דגול, כן.
אבל זה נחמד, נחמד לחזור. איך אתה מרגיש היום?
אני מרגיש טוב.
חטפתי לך את הסדר.
שבוע הגאווה הזה, שבוע הגאווה הזה נפתח בעוצמה רבה מבחינתי. אני כמה, לא בגלל הגאווה, אבל כאילו המון המון אירועים שמתנגזים לסוף שבוע אחד, והפלי אוף. on top of it, על הכל. והרבה דברים קרו בשבוע הזה, מאז הפודקאסט האחרון שלנו.
המון.
גם הגמרים האזוריים נפתחו, גם פילדלפיה כבר לא אימנו. ועם מה אתה רוצה להתחיל?
וואי.
נותן לך את שרבית הדיבור.
כן, בוא נעיף את פילי מהלוז, למה הרבה ניקוי רובו צריך להיות שם.
כאילו זה יש, בדרך כלל יש גמר אזורי, אתה רוצה לדבר על הגמר האזורי, אבל
לא, זה
פילדלפיה היא כל כך...
אולי נתחיל... אולי באמת אני אגיד לפני, שיש לי בעיה עם כל ארבע הקבוצות שנשארות, ובהתכוננות לפודקאסט פתאום חשבתי שאולי אני אשם. כאילו, אולי הציפיות שלי עלו ברמה, כאילו, של הקבוצות למקום שהוא לא ריאלי. אולי התרגלתי יותר מדי לקבוצות, לגולדן סטייט ולסופר טימס של לברון, ועכשיו איכשהו מרגיש לי שכל הקבוצות שנשארו הם מין כזה פורטלנד, שבעונה שהם הגיעו לגמר המערב, כאילו, אני לא סומך על אף אחד, ואולי אני צריך להחזיר את הציפיות שלי לממוצע, כי מה שראינו בעשור האחרון, נגיד, זה לא נורמלי, כאילו.
כן.
מה אתה חושב על...
זה נורא יהודי ממך.
נכון.
להגיד שהבעיה אצלך.
אני מנסה לקחת אחריות פה. מה, אתה מסכים איתי אבל? יש משהו קצת מאכזב בפיינל פור הזה?
יש משהו במה שאתה אומר. אבל אני חושב שזה תהליך הכרחי שהליגה חייבת לעבור.
כן.
כאילו, כדי לצאת מהתבנית הזאת של לברון... הקבוצות של לברון, סלש קבוצות סופר טימס מטורפות כאלה כמו גולדן סטייט. כדי להגיע לשלב אחר שהקבוצות האלה כבר לא, גולדן סטייט כבר לא מה שהם היו, ולברון לא יהיה פה לנצח. אז הליגה חייבת לעבור איזשהו פלייאוף כזה.
וכן, יש המון כוכבים צעירים ומגניבים מתחת לגיל 25. נכון? זאת אומרת, זה לא שאין... שאין מי שייכנס לוואקום הזה שיווצר. אני רק אומר שאני מסתכל על פיניקס, אני מסתכל על אטלנטה, אני שואל את עצמי, הם הולכים להיות פה שנה הבאה? כאילו, זה הקונטנדריות החדשות, זה מרגיש לי, זה... ואת כל זה, אולי לא הייתי צריך להתחיל עם פיניקס, כי אני מת עליהם, אבל אתה מבין מה אני אומר? זה מרגיש כאילו האפסייד של הקבוצות האלה הוא הרבה פחות גבוה ממה שהתרגלנו מהמעמדים האלה. אני חושב על אפילו על דנבר ועל הלייקרס של העונה בתור קבוצות עם אפסייד יותר גבוה, שלא לדבר על ברוקלין.
כן, לתיאורטית, הגמר האזורי, אני חושב שהיה אמור להיות לייקרס דנבר, או קליפרס דנבר, ובצד השני ברוקלין נגד או פילי או מילווקי. זאת אומרת, מבין הקבוצות שהגיעו לגמר האזורי, רק אחת או אחת וחצי, באמת, כאילו, אתה אומר,
כן.
הם באמת שתי הקבוצות הכי טובות בקונפרנס.
וגם מילווקי די התדרדרה למקום הזה יותר מאשר הגיע אליו ביושר.
זהו, מילווקי, זה מזכיר לי קצת את אלטון ברנד, שמתקדם בפילדלפיה למרות שהוא מקבל קידומים, למרות שהוא חירב את הקבוצה. תכף נגיע לזה.
כן.
כאילו, פיילינג אפ.
ממש.
ואני חשבתי באמת שמילווקי, אם הם יגיעו לשלב שבו הם נמצאים עכשיו, זה יהיה כי הם באמת הגיעו לאיזושהי רמת כדורסל שהם לא הכירו. אני לא מרגיש שזה מה שקורה.
גם טרי יאנג לא מרגיש שזה מה שקורה.
אני התחבא בדבר הזה. טרי יאנג הוא בדיוק ההפך. טרי יאנג הוא...
לא, אני אומר, הוא גם לא מתרשם מההגנה שזורקים עליו שמה.
כן, אתה יודע, בוא נפתח את זה את האמת, כי זה...
יאללה, סבבה, אחר כך נעביר את סימונס בטרייד, יש עוד זמן לזה.
כן, כן, כן. יש לנו את כל הקיץ לדבר על טרייד לבין סימונס. מילווקי הפסידו את המשחק הראשון. אני מרגיש אבל שיותר אטלנטה ניצחו אותו משמילווקי הפסידו אותו. מה שהכי מתסכל במשחקים האלה של מילווקי זה שכל סדרה מחדש בודנהולצר חוזר להרגלים הרעים שלו, חוזר לג'ף טיג, חוזר לדרופ, למרות ש... כאילו, שוב, זה משהו שאפשר היה לצפות אותו, שטרי יאנג ישרוף אותך ברגע שברוק לופז עומד קרוב לטבעת. ולהגנתו של בודנהולצר, לא כל כך להגנתו, יכול להיות שהוא היה צריך לעשות את זה יותר מוקדם, הוא ברבע האחרון עבר להרכב עם יאניס בסנטר, שהצליח לעצור את טרי יאנג, אבל...
יאניס כסנטר, איזה קונספט.
כן, זה מהפכני ממש.
ממש.
להשתמש בשחקן סופר אטלטי וסופר גבוה בעמדה מספר 5. הבעיה אבל של הבקס שאין להם מספיק שחקנים טובים מסביב ליאניס שהם עלו, זאת אומרת, אתה סומך על פט קונטון שבסוף דפק ארבול בפוזיציה של המשחק.
זה קו, אבל אני חושב שאתה חייב לחיות ולמות עם קונטון. אני יודע שזה רחוק מלהיות אידיאלי, והבקס באמת היו צריכים לוותר על הרבה מהעומק שלהם בשביל להשיג את ג'רו הולידיי, שיום אחד נראה כמו איזה סופרסטאר ויום אחר נראה לא כמו איזה סופרסטאר בלשון המעטה. אבל כאילו אני לא יודע, אני לא רואה את זה, אני לא רואה איך ברוק לופז וטרי יאנג מתקיימים באותה ספירה בלי שזה נט נגטיב, כאילו, בשביל...
לופז אני מסכים, לופז הוא לא מספיק נייד בשביל לצאת גבוה, אבל פורטיס, לא ברור לי למה כשפורטיס על המגרש, הם עדיין בדרופ. כאילו, פורטיס הוא לא, הוא יחסית יותר נייד מלופז, והוא גם לא, זה לא שיש לך את היתרון של פורטיס באזור הטבעת, כי הוא לא רים פרוטקטור כמו לופז.
כן.
אז כאילו זה...
והוא גם יותר נייד ממנו משמעותית, כמו שאתה רומז. אז כאילו, מה שאני חשבתי זה ככה, קודם כל, היה לי איזה סיפור מהחתונה שלי שרציתי להעלות בהקשר של מילווקי, ואז, לא חשוב, הוא קצת כבד והוא מיותר, ואני חוסך אותו מכם, אבל כאילו, זה היה...
עכשיו סקרנת אותי, אבל.
הדודים שלי שלחו לנו מכתב ומתנה, ובמכתב שהם כתבו לנו, הם די ניסו להחזיר אותנו בתשובה, והם עשו את זה דרך סיפור... שחוויתי אותו כמאוד מאוד מתנשא ובעייתי משלל סיבות, ומיותר לציין שהם לא הצליחו במשימה הזאת, אבל אז חשבתי, הסיפור הזה נורא התחבר לי למילווקי, ואז אמרתי, אוקיי, אני יכול אולי לעשות את המעבר הזה, אבל אז חשבתי על זה, רגע, זה הופך אותי למאוד מאוד מתנשא בסיטואציה הזאת, אבל אנחנו, זה משהו שאנחנו כבר עושים הרבה. בכל מקרה, בוא נדבר על זה רגע, כי אני חושב שמילווקי, חשבתי על מטאפורה אחרת מהסיפור האידיוטי הזה, שזה כמו סוס שקשור לכיסא, ראית את המים הזה פעם, או את התמונה הזאת? כן. סוס שפשוט עם חבל לכיסא קטר כזה, ותיאורטית הסוס יכול ללכת לאן שהוא רוצה, הוא פשוט מוגבל על ידי התפיסה המנטלית שלו את עצמו, וככה אני מרגיש עם מילווקי, כמו סוס שלא מבין שהכיסא הזה לא אמור לעצור אותו. הכיסא במטאפורה הזאת הוא לא אטלנטה, אלא, לא יודע, השיטה של בד. אני פשוט מרגיש כאילו השחקנים של בד משחקים את השיטה שלו בלי חזון, בלי פיל, בלי יכולת להיות קצת יותר גמישים. זה גם השלכה הישירה של המאמן שלהם, אבל גם רואים את זה על המגרש, בפעולות זה קצת מרגיש כאילו מאוד מאוד מכני, כל הטעויות שהבקס עושים, גם בהתקפה, אבל בעיקר בהגנה, וזה מה שמפריע לי יותר מהכל. אני מרגיש כאילו מילווקי רחוקה שנות אור מהפוטנציאל שלה, ואני אתן לך להגיד, כאילו יש לי עוד, כן, מה אתה חושב על זה? כאילו אתה מסכים איתי, נכון? זאת אומרת, הקבוצה הכי טובה על הלוח.
המטאפורה מאוד מדויקת, ואני חושב ש... התבנית שבודנהולצר הוא מאמן של הרגלים, ונורא קשה לו, וגם לא רק שהוא מאמן של הרגלים, אלא הוא מאמן שרגיל שהרגלים שלו מביאים לו ניצחונות. ואני חושב שנורא קשה לו לקבל את זה שהשיטה שהוא בנה, שהיא כאילו שיטה מוצלחת ושעובדת בעונה הרגילה, פתאום השיטה הזאת היא החיסרון שלו. זאת אומרת, הדרופ מול ברוקלין כמעט עלה להם בסדרה. והיה עולה להם בסדרה עם
עם חצי כוכב היה בריא.
כן, עם עוד פרומיל של כוכב היה בריא. או אם הרגל של דורנט הייתה קצת יותר קצרה.
אני חושב שבמילווקי יודעים שהם נחלצו בשיניים מסדרה שהם היו אמורים להפסיד, כאילו. אני מקווה שהם מרגישים ככה. אני חושב...
הקטע הוא שכן מילווקי היו יותר... הם השתפרו ככל שהסדרה התקדמה. זאת אומרת, זה... הם עדיין לא הגיעו ממשות הפוטנציאל שלהם, אבל הם כן השתפרו ככל שהסדרה התקדמה. מה שלי מפריע זה שדווקא אחרי שהבקס הרגישו כאילו במשחק 7, שהם שחקו עם יאניס כסנטר, וזה באמת היה איזשהו, גם במשחק 6, והרגשת, אוקיי, הקבוצה הזאת מצאה איזושהי נוסחה, עלו על איזשהו משהו, הם שוב פעם חוזרים חזרה, כאילו הקטע הזה של... אוקיי, מצאת כבר משהו שעובד. למה אתה צריך לחכות למשחק 3 בשביל לעשות את ההתאמה שאתה צריך? למה אתה לא בא מההתחלה כבר עם ההתאמה שאתה צריך? ואני חושב ששם זה החיסרון הגדול של בד. זאת אומרת, הוא מאמן ממש טוב לעונה הרגילה, הוא בונה תשתיות ממש טוב, הוא הביא את הקבוצה הזאת מקבוצה שלא עוברת סיבוב ראשון לקבוצה שהיא פעם שנייה בשלוש שנים בקונפרנס פיינלס.
כן.
אבל, ובעונה הרגילה כמובן מדהימה. אבל הוא לא מצליח להגיע לרמה הגבוהה של 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 אימון בפלייאוף, שזה אומר להיות זה שגורם לקבוצה השנייה להגיב. זאת אומרת, מילווקי תמיד מרגיש שהיא זאת שמגיבה, שתמיד הקבוצה השנייה תופסת אותם עם המכנסיים למטה, ויכול להיות, אתה יודע, שטרי יאנג לא יקלה 48 נקודות כל משחק, ויכול להיות שכאילו שמילווקי פשוט ינצחו כי הם פשוט, יש להם כישרון, יותר כישרון מאטלנטה, בטח עכשיו שבוגדנוביץ' פצוע, ולא יודע אם קווין הוארטר שהוא...
אני חושב שאתה עושה עבודה טובה בלהחזיר אותי חזרה לאמצע, כאילו אני... זה חשוב להגיד שמילווקי כן קבוצה טובה, הרבה בזכות בד, וכמו שאמרת, התשתיות, כאילו הרצפה שלהם התקפית והגנתית היא טובה מאוד, כאילו המינימום שאתה מקבל מהקבוצה הזאת הוא ממש ראוי כקבוצת NBA וכקבוצת NBA טובה, אבל כשאנחנו מדברים על על הפסגה של הפסגה, על קבוצה אלופה, אז יהיו משחקים שאתה צריך לנצח בהרבה יותר מאשר הרצפה ההתקפית והגנתית שלך, ומרגיש כאילו בד ממש content, כאילו פשוט סבבה לו לעשות את מה שהוא עשה כל הזמן, ומה שיהיה יהיה. ודיברת קצת על השינויים. גם בעונה הזאת, בתחילת העונה, הם התנסו קצת יותר עם חילופים. זה הרגיש כאילו, זאת אומרת, הם לא...
זה הרגיש כאילו מכריחים אותם לעשות את זה.
בדיוק, זה, זה, רואים שבאג
יצא... כאילו מישהו אומר להם, אתם חייבים לנסות את זה.
ובצדק, כי הם חטפו בראש כשהם היו בבועה, והם, זאת אומרת, לא היה להם את הכוח הפוליטי, כאילו, להמשיך עסקים כרגיל. הם חזרו למקורות שלהם, ואני פשוט חושב ככה. זה לא שכל קבוצה היא תהיה לך עכשיו איזה גולדן סטייט או בוסטון ולייקרס של שנות ה-80, שהכדור פשוט אף מיד ליד והכל מאולתר ויפהפה וכזה ז'וגה בוניטו, כאילו, נבחרת ברזיל, מונדיאל, whatever. אבל כן צריך להיות איזשהו פתח לניסוי ותהייה, איזשהו מרחב, קנבס שאפשר לצייר עליו, זה המטאפורה שהולכים אליה בארצות, כאילו באנגלית הרבה, שפשוט, שאין לשחקנים של מילווקי, הם יודעים, תעשה א', ואם א' לא עובד, אז תעשה ב', ואם ב' לא עובד, אז תיקח טיימאוט. כאילו, זה לא מתאים, זאת אומרת, זה לא מספיק בשביל אליפות, למרות ש... כאילו, אתה מסתכל על הקבוצה הזאת ואתה אומר, באמת, יש להם התקפה טובה, יש להם הגנה טובה, יש להם סופרסטאר, יש, כאילו, אתה מבין מה אני אומר?
כן.
לא יודע, והעומק שלהם, העומק שלהם פוגע בהם, אני מסכים עם זה מאוד.
כן, אני חושב שפה, באמת, חשוב גם להגיד שברגע שהם עוברים להרכב עם יאניס כסנטר, אז החיסרון של דיוונצ'נזו מורגש.
כן, בדיוק, דיברנו על זה.
כי הוא היה פשוט יושב בתפקיד של קונטון, והוא שחקן טיפה יותר טוב מקונטון, אז...
כן.
זה משלים לך את הרכב הזה טיפה בצורה יותר טובה. אני כן רוצה להגיד שיש גם איזשהו, אני כאילו אחד המתנגדים הנחרצים, כאילו גם פה דיברתי על זה ובעוד מקומות, על זה שמילווקי משתמשים בדרופ בצורה כל כך דתית, הייתי אומר. אבל אני כן רוצה כאילו שנייה להסתכל על זה מצד השני, ולנסות לראות את ההיגיון בזה. זאת אומרת, הדרופ, אחד היתרונות שלו, זה שהוא, אחד החסרונות כמובן, זה שהוא מאפשר זריקות מיד ריינג' וטרייאנג חוגג על זה. אטלנטה קלו 12-18 מהמיד ריינג' במשחק אחד, שזה נתון מטורף. אבל מצד שני, הוא לא מערב את שאר השחקנים. זאת אומרת, בגלל שאתה לא פותח בעצם אופציות בפיק אנד רול, כי לופז נשאר קרוב לטבעת, והולידי כאילו פשוט רודף אחרי טרייאנג, וכל השאר השחקנים stays home, אז אתה לא מכניס את שאר השחקנים למשחק. זאת אומרת, בוגדנוביץ' לא נכנס למשחק, קוורטר היה צריך להכניס את עצמו למשחק. ונשאלת השאלה, האם טרייאנג מסוגל לקלוע 50 נקודות כל משחק? ובעצם, כי אטלנטה היו צריכים שטרייאנג יקלע 50 נקודות במשחק הראשון, ו-48, ובשביל לנצח. אז יכול להיות שכאילו בהפוך על הפוך, אולי אם לא יעשו דרופ, הם פשוט יפתחו יותר אופציות לאטלנטה, ואז יכניסו את כל השחקן למשחק, ויכול להיות שאז כל הגמישות של אטלנטה, לא יודע אם גמישות זה המילה הנכונה, אבל יהיה איזשהו יותר סינרגיה בהתקפה של אטלנטה, שהרגשתי שאם טרייאנג לא קולע, אני מרגיש שלאטלנטה יש שני מהלכים וחצי בערך שהם יכולים לעשות, שזה היי פיק אנד רול של טרייאנג, היי פיק אנד רול של וורטר ופוסט-אפ של גלינרי. ומילווקי כאילו, אני לא יודע אם דרופ זה הדבר הנכון, אני לא יודע אם זה הדבר הלא נכון גם. כאילו, יכול להיות שזה נכון בנקודות מסוימות כן לעשות דרופ כדי למנוע מטרייאנג להכניס את שאר השחקנים למשחק.
תשמע, אני מאוד מאוד לא מסכים עם זה. אני חושב שיש 100 פוזיישנים לכל קבוצה במשחק, 90, בין 90 ל-100 פוזיישנים לכל קבוצה במשחק, דברים, shit happens, כאילו, שחקנים מקבלים את הנגיעות שלהם, הם מקבלים את הכדורים שלהם, במעמד פלייאוף כזה, מלחיץ, אף אחד לא הולך להתלונן על זריקות, או, אתה יודע, להחמיץ פנים ולא לרדת להגנה, או דברים כאלה, זה לא שאני מפחד שטרי יאנג זרק 34 זריקות במשחק הזה, וכאילו מה יהיה על האחרים, במיוחד לא בקבוצה כמו אטלנטה, שטרי יאנג פשוט עושה את זה, הוא מאוד מאוד דומיננטי על הכדור, זה חלק מהחיבור הטוב שלו עם המאמן, עם מקמילן, זה שמקמילן לא מנסה להתערב לו בהתקפה, ובעיקר פשוט דואג שכולם יהיו מכוונים בהגנה לאן שהם צריכים. ההתקפה של בוגדנוביץ' ספציפית באמת מוגבל, אז אני לא יודע אם זה גם כן יותר מדי קרדיט שאני נותן לבקס, אם כבר הייתי מושך ממנו עוד טיפה. אז להגיד, בוא ניתן לאטלנטה לעשות את המהלך שעליו מבוססת ההתקפה המעולה שלהם, שממנו הכל זורם, להגיד להם, בוא ניתן להם את האופציה הראשונה, אני חושב שזה מגוחך. אני חושב שג'ף טיג יורד פעמיים, עושה אנדר מתחת עובר מתחת לחסימה, לשתי שלשות שיאנג קלה, לא תגיד שהוא אפילו, גם אם הוא היה מחטיא הייתי כועס עליו על זה, וזה אפילו לא לבד בפשע הזה, זה גם הולידי עבר אנדר, ואני חושב גם יאניס או איזה מישהו בחילוף. גם כן, ההיי פיק אנד רול הזה של אטלנטה, זה תמיד עם שתי חסימות, זה המהלך שהם עשו, כאילו, הם עושים אותו 50 פעמים במשחק, כאילו. אז זה לא ש... היה לכם זמן, כאילו, לדעת איך אתם מתמודדים עם זה, וקצת הייתי מאוכזב מהטיפול במהלך הזה, וגם אני חושב שעם יאנג, כאילו, לא יודע, ה-48 נקודות של יאנג לא הגיעו בערב כלייה מדהים בכלל, הוא פשוט 4-13 מהשלוש,
כן, זה לא הרגיש שהוא מתאמץ, זה לא הרגיש שהוא מתאמץ.
הוא לא עשה שום דבר מחוץ
ל... זה לא כמו 49 של דורנט. בדיוק. נגיד 49 של דורנט, היו, הרגשת כל נקודה פה היא פייט, היא מלחמה, ועם יאנג זה לא הרגיש ככה.
לא, הוא ממש לא יצא מאזור הנוחות שלו.
אז למה בעצם שמילווקי לא יתחילו עם יאניס כסנטר? כאילו, חוץ מאולי העייפות שלו, שזה פקטור ש... ואולי שהוא יצבור קצת יותר עבירות, אבל יכול להיות שזאת התאמה, שהגיע הזמן שבודן הולצר יעשה.
אני לא יודע, באמת העבירות מפחידות אותי יותר מאשר הממד הפיזי. אני חושב שאם יש יצור עלי אדמות שיכול להתמודד עם קצת עומס פיזי יותר ממה שאנחנו רגילים, אז יאניס, אז הרבה מהביקורת של אלבד הייתה כלפי ההתנהלות שמה. אז הייתי...
זו חסימה של יאניס במשחק הזה, שאני לא זוכר מי זה היה, נראה לי לו וויליאמס, כאילו עבר אותו כזה
היה משהו, פוגדנוביץ', לא?
אני לא זוכר מי זה היה מאטלנטה. וכאילו היה לו כבר נתיב פנוי לטבעת, פשוט יאניס היה מאחורה, ואמרת, אוקיי, יאניס חוסם את זה.
כן,
כאילו, יאניס היה איזה שלושה צעדים מאחורה, ואמרת, טוב, אין סמצל שהוא קולע. כאילו, יאניס פשוט יגיע, חסם אותו, וזה באמת מה שקרה. פשוט אטלט מטורף.
להתרגל, לצפות בו, זה כאילו, זה חוויה בפני עצמה. כאילו, להתרגל, לצפות לדברים האלה. יש משהו נורא, כמעט ראסל ווסטברוקי כזה, באיך שהוא מחפיף את המציאות לאטלטיות שלו. אז, אוקיי, אז בקיצור, יאנג זורק 34 זריקות ומחלק 11 אסיסטים, אתה לא רוצה את זה, אם אתה אטלנטה, אם אתה מילווקי, אתה רוצה לעשות משהו אחר. אני עדיין חושב שמילווקי היא הקבוצה העדיפה, ואני מצפה שהיא תנצח את הסדרה הזאת, ואני מאוד מוכזב אם לא, וכן.
מצד שני, אם אני מסתכל על הטווח הארוך, כאילו אני בתור מישהו שכן עוקב אחרי יאניס כבר כמה שנים, אני אומר, אם הם ינצחו את הסדרה הזאת, בודנהולצר כנראה יישאר. אתה מבין? כי אתה לא תפטר מישהו שהגיע לגמר. ויכול להיות כאילו זה קצת לא נעים, אבל זה לטובת, אתה יודע, לטובת הכלל, לטווח הארוך, זה יכול להיות עדיף שיבוא מישהו אחר שידע לקחת את הקבוצה הזאת מ... המקום שבו היא נמצאת, למקום שבו מ-90 ל-100. כאילו, בודנהולצר הביא אותה מ-60 ל-90, אבל אני לא חושב שהוא יהיה המאמן הנכון להביא אותה מ-90 ל-100. זאת אומרת, עכשיו אני לוקח את זה גם לכיוון של פילדלפיה, נגיד, וכל התהליך של הפרוסס והכל, אז סם הינקי היה הבן אדם הנכון לפוצץ את התהליך ולהתחיל את הפרוסס, אבל הוא לאו דווקא היה הבן אדם הנכון להמשיך את הפרוסס. לא, גם לא הגיע אף בן אדם נכון אחריו, מסתבר.
כן, היו כמה אנשים לא נכונים
היו כמה אנשים לא נכונים בתהליך הזה, אבל כאילו יש משהו בזה ש...
כן.
זה לא אותו בן אדם, בהכרח, יכול גם להיות זה שבונה את התשתית, וגם להיות זה שמביא אותך בסוף לרמה הכי גבוהה. אז גם ראינו את זה בגולדן סטייט. מרק ג'קסון בא, בנה את התשתית עם ההגנה והכל, וסטיב קר בא ולקח את זה לנקסט לבל.
אני לגמרי מסכים עם עם התיאוריה הזאת, במיוחד בהקשר של בד. אני חושב שגם כן יש מקום למאמנים להתפתח ולהשתנות ולהשתפר. אבל במקרה הזה אני חושב שגם אם מילווקי מגיעים לגמר, מבט כן במראה, הם לא ניצחו איזה קבוצה, איזה ג'אגרנט, או התעלו מעל הציפיות בדרך לגמר הזה, אם הם יגיעו אליו, והייתי רוצה להמשיך הלאה מבד, אלא אם כן באמת הם לוקחים אליפות, ואז כאילו ניצחת.
אתה מכיר את הסיפור של סטיבן ברודברי?
לא.
עם המחלקיים?
מה זה?
זה באולימפיאדה, לא זוכר באיזה אולימפיאדת החורף, מתישהו. היה בחור קורא לו סטיבן ברודברי, זה מהספר של שרון דודוביץ' הבאתי. והוא היה כאילו מישהו שכבר היה בסוף הקריירה שלו, הוא היה כאילו... מחלקיים כאלה, זה כזה ספורט כזה שעושים על מחלקיים ועושים כמה לפס מסביב לזה. והוא היה בסוף הקריירה שלו, והוא הגיע איכשהו לגמר. כאילו מישהו נפל בדרך, וכאילו מישהו נפסל בחצי גמר, והוא הגיע לגמר. והוא היה המתחרה הכי גרוע בגמר. וכל האסטרטגיה שלו הייתה, אני אהיה מאחורה, ואני אחכה שאולי משהו יקרה. כאילו shit will happen, ואיכשהו אני אזכה. וזה באמת מה שקרה. בלפ האחרון, זה יש 5 מתמודדים, אז הוא היה 5, והראשון החליק, השני נתקע בו, השלישי נתקע בו, הרביעי נתקע בהם, ואז הוא פשוט, אתה יודע, הוא פשוט המשיך בדרך ולקח את הגמר. אז אני מרגיש קצת מילווקי, באופן כללי, כל הפלייאוף הזה קצת.
כן, אנטי קליימקס אחד גדול.
כן, זה סטיבן ברודברי.
גם צריך להגיד על הפלייאוף הזה שהפציעות, אנחנו לא מדברים על זה כי זה לא מעניין, וכי אין לי לפחות אין את הידע הרפואי באמת לפתוח את זה, אבל הפציעות העונה משחקות תפקיד הרבה יותר גדול, הן תמיד משחקות תפקיד, בלה 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 בלה, העונה זה יותר גרוע מ... זה פי 10 פשוט, וזה גם כן משהו שצריך לקחת בחשבון. מה שאני כן אגיד לגבי בד זה שאם הוא החליף את קיד, שהשאיר מאחוריו... היי חורבות, אז לפחות בד לא משאיר אחריו כזה אדמה חרוכה, ויש עם מה לעבוד למאמן שייכנס כדי להוסיף את הגרוש שחסר ללירה. זה הרבה זמן על מילווקי גם.
כן, זה נראה לי מספיק. בוא נדבר קצת על הסדרה השנייה, על הקליפרס, קליפרס פיניקס הלילה, הקליפרס חזרו ל-2-1. אני כאילו, מה שמפריע לי, כאילו ברבע השלישי הקליפרס השתלטו על המשחק, אבל כאילו מרגיש לי שדווין בוקר מקבל עבירות סתמיות כאלה, שזה גם קצת באשמתו.
כן.
כן, וגם כאילו שורקים לו על עבירות, היה איזו עבירה היום ש...
זה הוציא אותי מדעתי. פטריק בברלי
נכנס אליו לכיוון...
זה הוציא אותי מדעתי.
כאילו, אתה יודע, אני לא מהקונספירטורים האלה, אבל אני אומר, זה לא עבירה ששורקים עליה, כאילו, עבירה רביעית. זה לא עבירה ששורקים עליה דבר ראשון, וזה לא עבירה ששורקים עליה גם בסטינג הזה.
כן, כן.
רבע שלישי של משחק פלייאוף צמוד, זה עבירה רביעית של הכוכב של הקבוצה השנייה.
כן. אם כבר זה עבירה, כאילו, אם כבר זה עבירה שמוכיחה שאין קונספירציות, כי זה באמת לא השריקה שאתה רוצה מבחינת רייטינג לסיטואציה הזאת, אבל גם הרגשתי שהוא חוטף מכות. הרגשתי שכאילו, בברלי עושה לו קצת פי-ג'יי טאקר, ופשוט מפלח אותו בתור הברירת מחדל, והשופטים פשוט כאילו זורמים עם זה. זה משהו שנורא נורא קשה לצאת מהמיינדסט הזה, אני חושב, שאתה בתור שופט, שכאילו, כאילו מה, נשרוק לו 25 עבירות? לא, זה פשוט הבייסלנד של האלימות שאני מרשה להפעיל כלפי השחקן, ועכשיו כל דבר מעבר לזה שהוא עושה, אני אשרוק לו על כל נגיעה, כאילו. וזה פשוט בולשיט, זה בולשיט. בוקר חטף מכות כל המשחק.
השיפוט באופן כללי, זה לא משהו שאני מבין ביותר מדי, כן, אבל זה, אני חושב שזה אחד המקומות שהליגה יכולה להשתפר בהם. זאת אומרת, בעקביות, מן הסתם ב-reviews,
כן.
שזה כאילו...
לא, יש לנו רשימה ארוכה, אבל...
זה כאילו ברור לכולם שזה רעה חולה שהם חייבים לפתור אותה, אבל אני חושב שבעיקר בעקביות, זה משהו שקצת חסר, זאת אומרת, גם בין משחקים, וכאילו היה משחקים בסדרה של ברוקלין מילווקי, שפשוט היה פיצוצים.
כן.
ולא שרקו כלום. והיה משחקים אחרים, שאתה יודע, טיקי טק פאולס כאלה וכולם שורקים.
זה גם העבודה הכי קשה בעולם.
כן, אני חושב שאבל שם יש, הליגה, אם היא מחפשת עוד מקומות לשיפור, אז השיפוט יכול להיות...
זוכר שדייוויד בלאט השווה את העבודה שלו לעבודה של טייס, טייס קרב,
הוא
צריך להשוות את העבודה שלו לעבודה של שופט כדורסל. זו העבודה הכי קשה בעולם. אני לא מרחם על האנשים האלה, שכל פעם שהם שורקים לפחות חצי מהאנשים על המגרש, ולפעמים גם עשרות אלפים שמאחוריהם כועסים עליהם, אני לא יודע איך הייתי... זה, אני לא מקנה בהם בכלל, אבל כן יש, והם כן... מדהימים, כאילו, ב-99% מהזמן, כאילו, פשוט יש, כשהם טועים, זה מורגש יותר מאשר ששחקן מאבד כדור, כאילו, בוא נגיד זה ככה.
כן, זהו, הלילה זה הורגש כי פתאום בוקר יצא מהמשחק, וקמרון פיין לא שיחק,
כן.
כאילו, הוא נפצע.
אגב, יש איזה...
פה לא היה חלוד.
יש איזה רוקי שקוראים לו טייריס הליברטון, שהיה ממש יכול לעזור בסיטואציה הזאת, יותר מאשר איזה ג'יילן סמית. שקיבל את הגארבג' של הגארבג' 2 היום. אבל חוץ מזה, אני חייב להגיד שאני מת על פיניקס. אני מת על פיניקס, ואני חושב שהם הפייבוריטים שלי כרגע, לא שאני עשיתי יותר מדי, יש לי יותר מדי הצלחות בפלייאוף הזה בחזיות, או לכולנו.
לא נראה לי שיש לי אף אחד הצלחות בפלייאוף הזה.
אבל אני מכה על חטא, אני לא ראיתי את זה בא מפיניקס, והם משחקים כמו קבוצת כדורסל, מעולה, וזה דווקא כיף להגיד את זה גם במשחק הזה שהם קצת שלא הלך כלום.
כן, גם במשחק הזה שהם כאילו איבדו אותו ברבע השלישי, הם כן חזרו, עשו אותו מעניין קצת ברבע הרביעי לפני ש רג'י ג'קסון שוב השתלט על המשחק.
רג'י פאקינג ג'קסון.
כן.
הוא ירדוף אותי.
זהו, אז הסדרה הזאת כאילו כרגע היא בעיניי הקליפרס כאילו איכשהו נשארים בחיים, אבל אני חושב שאם קוואי לא חוזר,
כן.
אז פיניקס פשוט קבוצה טובה יותר.
משמעותית.
אנחנו לא יודעים כל כך מה קורה עם קוואי. אז משחק 4 הולך להיות משחק ענק, וכמו זה המשחק שאני הכי אוהב. כאילו שיש 2-1, כן. והמשחק 4 הוא אצל הקבוצה שבפיגור, וברור לך שאם אם הקבוצה שבפיגור מנצחת, אז זה הופך להיות הטוב מ3, והמומנטום אצל הקבוצה שעכשיו ניצחה. ואם הקבוצה שמובילה מנצחת, אז הסדרה גמורה. כאילו, למרות שעכשיו כבר אנחנו ב-3-1, ראינו כבר קאמבקים, אבל 3-1 שאתה חוזר לפיניקס, וקוואי לא בריא, כנראה שזה גמור. אז משחק 4 הולך להיות משחק ענק.
לגמרי.
סבבה. עוד משהו שרציתי להגיד על הסדרה הזאת, לא, אפשר לדבר.
אולי רק זה שטיילו הוא כזה קואוץ' בד מערב טיפה לפעמים.
אבל טיילו אני מרגיש שהוא כן לוקח לו את הזמן בשני המשחקים הראשונים, אבל כשהוא מגיב אז הוא מגיב חזק. זאת אומרת, הוא לא מגיב בנרפות כמו שבד מגיב.
אני חושב שהוא מגיב חזק מדי. אני קצת מרגיש כאילו לו לא באמת יודע מה יש לו ביד עם הסגל הזה. אני מאוד מאוד כאילו, הקליפרס קבוצה טובה, והם מפגינים אופי שממש לא חשבתי שיש להם, ואם הם יחזרו 3 פעמים בפלייאוף אחד ממינוס 2-0, אני פשוט, אני אוכל את הקרית שלה, אני לא יודע מה אני עושה, אני ממש חס. אבל ההרכבים שהוא מעלה, הם לפעמים, הם ממש מוזרים בעיניי.
מה, איזה הרכב נגיד נראה לך מוזר?
אז במשחק השני הוא סיים את המשחק עם חמישייה, אני לא זוכר בדיוק מהמחש, אבל היו 5 שחקנים שמתוכם הסכמתי עם 2 מהם. הסכמתי עם פול ג'ורג' ועם רג'י ג'קסון, אבל לא הבנתי למה לוק...
זה שרג'י ג'קסון הוא מהשחקנים שאתה...
כן, אין מנוס, כשהוא יחתיז ריקה, אז אנחנו, אז אולי נוכל לפתוח את זה, אבל...
אם אתם רוצים לשמוע את הריינט שלנו על רג'י ג'קסון, תשמעו את הפוד משבוע שעבר.
אבל... או בטוויטר שלי, אני מקדיש את הווייתי בעצם.
המוטיב חוזר ב...
ללמה אני לא אוהב את רג'י ג'קסון. בכל מקרה, אז אני מסיים עם לוק אנארד משחקים, רונדו, כל מיני. נגיד היה הרכב עם רונדו, או שהוא עושה סמול בול, בלי זובץ על המשחק, כאילו עם ניק בטום בתור הסנטר, שאני סבבה עם זה לגמרי, אבל רונדו וקנארד גם כן על המגרש, וג'קסון, אז יש לך 3 גארדים, והרכב סמול בול. הרכב סמול בול לא אומר שאתה צריך להיות גמד, זה אומר שאתה צריך להיות ממוצע בכל העמדות. זה לא אומר שזה, כאילו, איך, מה אתה הולך לעשות עם 3 גארדים וניק בטום על ה... לא חשוב. אז אני פשוט מרגיש כאילו לפעמים ההתאמות של טיילו מרגישות לי קצת רנדומליות. אני כן אוהב את בברלי בסדרה הזאת. אני חושב שפול ג'ורג' נע ונד בין תצוגות מדהימות, אפילו תוך כדי משחק לבין עיבודים שהם מפגרים.
היום זה היה לגמרי הפול ג'ורג' אקספיריאנס. כן. 34% מהשדה, משהו כזה. כן. 27 נקודות ב-26 זריקות.
6 עיבודים.
אבל...
15 ריבאונדים.
15 ריבאונדים, 8 אסיסטים.
זה הכי לגמרי.
אתה אומר, כאילו, get your shit together.
כן, כן, זה לא... זה מרגיש כאילו זה אמור להיות קל יותר.
זה חוזר לנקודה שאמרת מקודם, שלא משנה מי תיקח אליפות השנה, היא תהיה איזושהי קבוצה היה פגומה, יחסית למה שאנחנו רגילים אליו.
סבבה. אז כן, אז הנה, אז אמרנו את זה על לו, וקח אותי לשלב הבא של הפודקאסט, אני איתך.
סגור. אז אחרי שסגרנו את הגמרים האזוריים, בשלב הזה של העונה, בדרך כלל הפוקוס הוא באמת רק על הגמרים האזוריים, אבל ההפסד של פילדלפיה היה כל כך טראומטי.
הפסדי.
כן, היה ממש הפסד נוראי, mm-hmm. שהאינטרנט פשוט קרס לתוך עצמו, ואנחנו כבר נמצאים באיזה שבוע של... אם לא שמעתם פוד של בן, שעושה טרייד על בן סימונס, אז אתם היחידים כנראה. ובאמת, מה שאותי מעניין מהזווית הזאת, זה כאילו, אני קצת מגיב לתגובות. זאת אומרת, התגובה הראשונית שראיתי להפסד של פילדלפיה, זה, הפרוסס נכשל. הפרוסס היה ברור, כן. כאילו הם לא הגיעו אף פעם לגמר האזורי, כן. הפרוסס מת, הפרוסס נחשב. אני חושב שזה כאילו פשוט הסתכלות נורא נורא צרה על המציאות, כי הפרוסס הוא, במהות שלו, הוא היה טנקינג אגרסיבי, שנועד להביא אותך לשפר את הסיכויים שלך להשיג כוכבים. ואת זה הפרוסס עשה.
כן.
זאת אומרת, הם השיגו את ג'ואל אמביד, הם השיגו את בן סימונס, הם לא פגעו בשאר הדרפטים שלהם, זאת אומרת, הם ג'ליל אוקפור ונרלנס נואל ומייקל קרטל וויליאמס ומרקל פולץ לא פגעו, mm-hmm. אבל סימונס ואמביד כביכול זה פגיעה, זה שני שחקנים שבפוטנציאל שלהם הם טופ 10 בליגה.
לגמרי.
והבעיה שאני חושב שפילדלפיה התחילה, מהרגע שהם כבר השיגו את אמביד וסימונס, הם לא הצליחו לייצר זהות לקבוצה הזאת, וכל פעם הם החליפו זהות. זאת אומרת, היה את העונה עם ג'ימי באטלר,
הם עברו מיליון גלגולים.
וטובייס הריס, ואז אחר כך הם עברו להיות ביג ליינאפ עם הורפורד וג'וש ריצ'רדסון, ועכשיו הם עוד פעם בפרמוטציה חדשה עם סט קרי ודני גרין. זה מרגיש כאילו הקבוצה הזאת היא משמה של זהויות כזה. דיברתי עכשיו עם ירדן הבת זוג שלי בהיריון, ודיברתי עם אנחנו לוקחים דולה, ודיברתי איתה,
אלטון ברנד לא יהיה דולה טובה, אני לא רואה את זה קורה.
אלטון ברנד, לא. לא, אבל כאילו מה ש... לאן שאני חותר אליו, זה שהיא אמרה לי משהו, משפט מאוד מאוד נכון, שאני חושב שהוא נכון, כן? שברגע שאימא הופכת להיות אימא, אז היא כל מיני סוגים של אימהות, עד שהיא מוצאת את הזהות של עצמה, היא כאילו, היא פעם אחת אימא יותר מדי משגיחה כזאת, ופעם אימא יותר מדי משחררת.
כן, מעולה.
והיא כאילו... עד שהיא מוצאת את הזהות שלה, היא כזה, היא מחליפה איזה 15 זהויות של אמהות, עד שהיא מתקבעת על איזה משהו. ואני מרגיש שפילדלפיה היא כבר ככה, שלוש עונות, וזה כבר too much ב-NBA, ברגע שחלונות הם מאוד מאוד קצרים, וג'ואל אמביד כבר בן 27, והוא לא יהיה בריא לנצח.
הוא לא היה בריא עד עכשיו.
כן. אז אני מרגיש שפילדלפיה, הבעיה הגדולה שלה היה זה שהיא לא הצליחה לייצר לעצמה זהות, אחרי שהיא כבר השיגה את הכוכבים.
יש לי כמה דברים על זה. קודם כל, אני מסכים איתך, ואני מסכים עם זוגתך, וזה גם חשוב לאפשר לעצמך לנסות, ולך, לנסות כל מיני דברים, כאילו לא לחפש יותר מדי מהר להתקבע. זה נכון גם לפילדלפיה. ועדיין הם ניסו יותר מדי. וקודם דיברת על כמה דברים, על הינקי ועל הפרוסס, שזאת המטרה המרכזית שלו. עוד מטרה משנית בפרוסס הייתה למצוא מציאות. זאת אומרת, לקחת כל מיני יריות באפלה על כל מיני רוברט קובינגטונים וטי-ג'יי מקונולים, ודווקא מתוך הרמה של היד שנייה שאף אחד לא רוצה, כן להביא שחקנים טובים כדי לבנות סביב הסגל הזה, או כדי להעביר אותם בטרייד עבור נכסים. וגם את זה הינקי הצליח לעשות, שזה גם כן משהו שקצת שוכחים לו בתור חלק, כאילו מרגישים, לפעמים אנחנו מתמצטים את הדברים האלה נורמר. דבר שני, קודם אמרת שהינקי לא צריך היה להיות הבחור המנג'ר או המנג'רית שלוקחים אותם הלאה, ואולי דווקא, אולי אני דווקא חושב הפוך, כי אני מרגיש כאילו מי שלקח ממנו את המושכות לא ידע למה הוא כיוון, או מה הוא היה אמור לעשות עם הדברים האלה. יש את הבדיחה הזאת ב-Game of Zones, שהינקי פוגש את קיירי בכלא, בצינוק, והוא אומר לו, הם לקחו את טייטום, נכון? כאילו, אני מניח שזה אמביד וטייטום עכשיו. וסימונס. אז גם זה, ואולי... כן, הרבה הרבה החלטות לא טובות, בקיצור. חשבתי אולי דווקא שאינקי כן יכול לקחת את זה, אבל גם יכול להיות שפשוט היו לו יותר מדי בעיות אישיות, כאילו בין אישיות.
אם אנחנו פותחים רגע את הסיפור של הינקי, אני חושב שהינקי היה לו בעיה תקשורת מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, הוא לא הצליח, כאילו מבחינתו היה לו חשוב רק שהבעלים של פילדלפיה יהיו סבבה עם משהו, עם האסטרטגיה שלו. והוא לא הבין שהוא צריך לתקשר את מה שהוא עושה גם לתקשורת. כי קבוצת ספורט...
ועם הסוכנים של השחקנים שאחר כך אמורים לחתום אצלך.
בדיוק. ואני חושב ששם היה הקשל שלו.
כן, יותר מהכל.
בחוסר היכולת שלו לתקשר את ה... כי בסוף האסטרטגיה שלו הייתה אסטרטגיה לגיטימית. כאילו, אפשר להתווכח עליה, אפשר לא להתווכח עליה. אבל... אסטרטגיה כאילו יחסית לקח אסטרטגיה שהייתה קיימת ופשוט גביר את הווליום הכי הרבה שאפשר. אבל הוא לא הצליח להעביר את המסר שלו דרך התקשורת, ואני חושב שפה הוא נפל.
אני חושב שבטוח היה אפשר לעטוף את זה יותר טוב מבחינה שיווקית, אבל גם אני לא יודע כמה זה היה משנה בסוף. זאת אומרת, אני לא רוצה להגיד שמספיק שהיה לו יחצה נורמלי, או מישהו או שהוא בעצמו יראה את זה כאחריות שלו. זה, נגיד, אני באותה תקופה הייתי בשרידן הופס, וכתבתי מאמר שלא פרסמתי אחר כך, שהכותרת שלו הייתה, סם הינקי is Lex Luthor. כאילו, ממש חשבתי שהוא הורס כל מה שהוא נוגע בו, ושזה ממש לא לגיטימי להתנהל ככה, אבל אפשר באמת לדבר על על החלק הזה, אבל יותר מהכל, פשוט, אני חושב שאנחנו תמיד חוזרים לסימונס ואמביד. אני חושב שאנחנו תמיד אומרים, יש פה שני שחקנים ממש טובים, ביחד זה לא אמור ללכת, ואחד מהם הוא פשוט יותר טוב מהשני, בצורה מספיק משמעותית, כדי ש... זאת אומרת, אני חושב גם שתמיד שאתה מדבר על טרייד עם שחקנים, זה כבר מאוחר מדי. זאת אומרת, זה גם עם פורזינגיס נכון, וזה נכון כאילו... כאילו כמעט תמיד, אלא אם כן השחקן בא ומבקש את הטרייד. בגלל זה חשבתי שאולי זה שפורזינגס ביקש טרייד, היה הזדמנות טובה להעביר אותו. כי זה כאילו נותן איזושהי, נותן איזשהו תירוץ של כאילו הוא עדיין מספיק טוב, אבל הוא רוצה לצאת, אז בואו תנו לנו את כל מה שיש לכם ואני אתן לכם אותו. אבל עם סימונס למשל, כאילו אתה חושב שהוא חוזה שלילי? כאילו הנכס שלילי כאילו עם החוזה הזה? אני לא בטוח, אבל...
אני חושב שזה תלוי לאיזה קבוצה.
זאת אומרת,
אני חושב שבפילדלפיה, בפילדלפיה הוא נכס שלילי. כי אני חושב שאם אתה מסתכל על ה-30 שחקנים הכי טובים בליגה, ונגיד שסימונס הוא אחד מהם, אין שחקן אחד שהוא פחות מתאים לשחק לצד ג'ואל אמביד מבין סימונס.
כן, לא תמצא.
זאת הטרגדיה. כאילו, יש לך את הסנטר הכי דומיננטי בערך מאז שעק.
כן, ואתה שם לידו סנטר.
ואתה שם לידו מישהו שסותם לו את הצבע, ומציא בעצם, כאילו ג'ואל אמביד מתאים את עצמו לשחק עם בן סימונס, שזה אמור להיות הפוך.
כן.
וזאת הטרגדיה בעיניי. אז בפילדלפיה הוא נכס שלילי, ומה שאמרת זה נכון, כאילו ברגע שאתה כבר מתחיל לדבר על טריידים, זה כבר too late, נגיד.
כן, זה תמיד ירגיש, תמיד ירגיש כאילו העברת אותו מוקדם מדי, אם אתה צודק. כאילו זה תמיד ירגיש כאילו...
כאילו בסוף אתה רוצה כמו שכולם עשיתי יעבירו את פול ג'ורג' שאף אחד לא חשב שהם יעבירו את פול ג'ורג' אבל בגלל שאף אחד לא חשב שהם יעבירו את פול ג'ורג' הם קיבלו
כן, וזה קשור גם ללנארד אבל הם באמת יצרו תקדים כאילו של כמה סופרסטאר שווה
כן, ועל סימונס אני חושב שפילדלפיה לא יקבלו עליו ערך משמעותי עכשיו במחשבה שלי אני חושב אוקיי, תחזירו אותו, תנו לו לשקם את הוואליו שלו ואז תעשו טרייד
אני מפחד
כן, זה כבר כל כך כאוטי מה שקרה שם, וגם התגובות של דוק ריברס אחרי המשחק.
שיהיה בריא, דוק ריברס. עוד מאמן שאני ביקורתי כלפיו, למרות שלו. בסוף לא דיברנו עליו בפודקאסט שעבר, אבל שתדעו לכם שאנחנו ביקורתיים כלפיו.
אנחנו עוקבים אחרי כל ההפסדים של דוק ריברס, והרשימה הזאת היא ארוכה מאוד.
בהחלט.
אפשר לעשות פיליבאסטר עם ההפסדים של דוק ריברס בפלייאוף. זהו, אז פילי, אני כאילו, מה, איזה טרייד אתה רואה? אתה רואה משהו שהם יכולים לעשות חוץ מסי-ג'יי מקולום?
אם מציעים לי את סי-ג'יי מקולום על בן סימונס ושאר המשתנים בטרייד הזה הם די סבירים, אז אני הולך על זה בלי למצמץ בכלל.
גם מצד פורטלנד?
לאו דווקא. למרות שאולי כאילו, מה יש לך להפסיד כבר בשלב הזה שאם אתה פורטלנד כאילו...
כן, בסוף אני חושב שזה הטרייד היחיד ש...
וגם למקולום צריך להגיד שיש חוזה מאוד מאוד גבוה, כאילו שחקן מדהים, אבל החוזה של מקולום קצת מפחיד, כאילו, לטווח ארוך. תגיד עוד פעם.
אבל אני חושב שזה הטרייד היחיד שהוא הגיוני, כאילו, לשתי הצדדים.
אני שמעתי גם סיאקם.
בוא נגיד שער
הטריידים. שגם סיאקם, אבל סיאקם אני מרגיש שהוא יותר טוב משמעותית, כאילו, על החוזה.
כן, סיאקם אני מרגיש שהוא...
טוב מדי.
לאו דווקא טוב מדי, אלא אני חושב שהבעיה עם אמביד, עם השילוב עם אמביד, לא תיפטר. כאילו, כי סייקם הוא גם שחקן שצריך את הצבע, הוא לא שחקן שמסתובב בחוץ.
הייתי רוצה לסדר ארבעה ג'יי ג'יי רדיקים בגבהים שונים סביב אמביד. אני עדיין חושב שאתה צריך לגעת בצבע בחדירות, כאילו, אני לא... וסייקם... הטרגדיה שאתה מדבר עליה עם סימונס היא כרגע עם כל המעלות שיש לו כיוצר וכעושה משחק זה שהוא הוא אפס הגול בהתקפה, זאת אומרת, אתה משחק 4-5, עם סייקם אתה לא משחק 4-5, זאת אומרת, אז גם אם ההתאמה היא לא מושלמת, ואתה אומר כאילו, הבאתי שחקן שהוא לא קולע טוב מבחוץ, עבור שחקן שלא זורק בכלל מבחוץ, סייקם הוא כן שחקן התקפה, כאילו.
זה אני מסכים איתך, אני כן חושב ש...
נגיד, אולי הייתי מעדיף את סייקם על מקולום, כאילו, אם אנחנו משווים גם את החוזים ואת הגיל.
אני דווקא הייתי מעדיף את מקולום, כי
מקולום זה התאמה נהדרת.
שבמאני טיים אני יכול לתת את הכדור למקולום ולהיות רגוע, ועם סייקם אני פחות מרגיש את זה, ואמביד, כאילו, מה שפיליפ דרשו ממנו בפלייאוף הזה היה לא סביר, זאת אומרת, הם היו מריצים איזה תרגיל קקמייקה 10 שניות, ואז, טוב, זה לא הצליח לנו, אמביד, קח את הכדור בבלוק ותתחיל לחסוב את הדרך שלך עכשיו עם 12 שניות על השעון, ו... ובסוף הוא מסיים משחקים 8 עיבודים ודברים כאלה.
וקבוצה כזאת...
זה לדרוש ממנו יותר מדי.
גם קבוצה עם מקולום ואמביד, זה קבוצה שאני צריך לשים לב שיש להם מספיק מוסרים מסביבם, שיכולים להניע את הכדור, כי מפחד שהתקפה כזאת תהיה די תקועה ואייסוית, כאילו, בהוויה שלה, אבל אני כן חושב שהם הרבה, כאילו, מן הסתם הרבה יותר מתאימים מאשר סימונס ואמביד.
כן. כאילו, אולי טייריס מקסי, בגלל לתפקיד הזה.
כן, טייריס מקסי אמור לקבל תפקיד יותר גדול בשנה הבאה.
כן.
אני מקווה.
אני מקווה מאוד שפילדלפיה ימצאו משהו על סימונס, כי אני חושב שזה יהיה טוב לליגה, כי אני חושב שסימונס הוא כאילו שחקן שבפוטנציאל הוא יכול להיות סוג של יאניס כזה. אבל אני חושב שיש לו איזשהו mental block בעניין של הקליעה, ויקח לו הרבה זמן לצאת מזה, ואני חושב שבפילדלפיה זה כבר לא יקרה. כאילו, אני חושב שמשהו בפילדלפיה, בצורה שבה...
משהו במים.
כן, משהו במים.
השחקנים לא קולעים.
כן. למרות שסט קרי, נגיד...
לא, סט קרי בסדר, הוא פשוט בא מוכן. אני מדבר על... לא יודע, אפילו... טייבל, הייתי משנה לו הרבה דברים בזריקה, פולץ.
אתה אומר שחקנים שהגיעו לפילדלפיה.
כאילו, מה קורה שם?
מראש.
שחקנים מגיעים לשם. אבל... קודם כל שיבחר את היד הנכונה ונתקדם משם, כי זה נראה כאילו זורק ביד הלא נכונה, אבל גם כן, אני לא יודע אם הייתי מחליף, אבל כן, פשוט הייתי רוצה לראות התקפה שמבוססת על מה שהוא עושה טוב, שהצבע פנוי לו, באמת אתה צריך איזה ברוק לופז או מישהו, אתה יודע, הטיפוס הזה...
לא חייבים ברוק לופז, אני חושב שבכדורסל של היום הוא יכול לשחק כסנטר. בהרבה מאוד מהדקות.
כן, הייתי רוצה קצת יותר הגנה על הטבעת, אבל כן, הייתי אומר, אתה יכול גם ללכת הפוך ולהגיד, סימונס הוא הפוינט סנטר שלי, ואני מחליף על כל החסימות או משהו כזה, ואני די כזה גרסת הסמול בול של בן סימונס, כאילו...
כן, זה אחד הדברים שהכי הפריעו לי בפילדלפיה העונה, שבכל דקה שאמביד לא היה למגרש, דווייט הווארד היה למגרש.
כן, כן.
ואמרתי, למה לא להתנסות בסימונס כסנטר? וזה הרי נוסחה שבתיאוריה אנחנו יודעים שהיא עובדת, זאת אומרת, לא רק בתיאוריה, גם ראינו הרבה משחקים שסימונס הוא ללא אמביד והצבע פנוי ופתאום משהו משתחרר אצלו.
כן.
ואני חושב שזה הפספוס של דוק ריברס.
ולא הראשון.
גם לא האחרון כנראה. טוב, יש עוד דברים שאתה רוצה שנעבור עליהם לפני שנעשה את הסגמנט האחרון שלנו עם השחקנים שהמניה שלהם עלתה וירדה?
לא, האמת שאני מתרגש לקראת הסגמנט הזה. אז
יאללה.
אז
ככה, לכבוד הפלייאוף הזה שבאמת שינה המון המון תפיסות, אפרופו בן סימונס, שינה המון המון תפיסות שלנו לגבי שחקנים, בין אם לטובה לבין לרעה, אז יצרתי לעצמי איזושהי רשימה של שחקנים שבעיניי המניה שלהם הכי ירדה, וחמישה שחקנים, לא רק חמישה שחקנים, אלא קבוצה של שחקנים, נחשוב מי החמישה שאנחנו הכי רוצים, שהמניה שלהם הכי עלתה. אז דיברנו כמובן על בן סימונס, בואו נתחיל עם המניה שירדה. דיברנו כמובן על בן סימונס, חייבים לדבר גם על רודי גובר, ששינה שחקן שזכה בשחקן ההגנה של העונה, והפך להיות חיסרון בהגנה בפלייאוף. זה... קרדיט לטאי לו שהוא מצא את הדרך לעשות את זה, וקרדיט לטרנס מן שניצל את זה, אבל אני חושב שרודי גובר משהו יצטרך להשתנות שם ב, 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 בצורה שבה יוטה משתמשת בו בפלייאוף, כדי שהם באמת יוכלו להגיד, אוקיי, הוא לא חיסרון בפלייאוף. זאת אומרת, הפלוס מינוס של רודי גובר, שבעונה הרגילה היה מטורף, היה פלוס 10, אם אני לא טועה, בפלייאוף ירד ל... שנייה, אני אביא את המספר. בעונה הרגילה הוא היה 10.3 בפלוס מינוס, בפלייאוף הוא היה רק 3. זאת אומרת, מינוס 7.3. זה ירידה אחת הגדולות מבין השחקנים שעברו את הסיבוב הראשון. זה הירידה לפי דעתי הכי גדולה. ואיך יוטה כאילו מתוששים מזה?
אני חושב שאין להם הרבה נתיבים לצאת מזה. קודם כל, אני גם רוצה כאילו להגיד שגובר הוא לא איזה, הוא לא שחקן שלילי הגנתי, שחקן הגנתי שלילי בפלייאוף. הוא פשוט הרבה פחות טוב, הרבה פחות אפקטיבי ממה שהוא בעונה הרגילה, כשאתה יכול באמת, שיש לך קבוצה עם מספיק כישרון שיכולה לשחק עם 5 שחקנים בחוץ. אז אמורה להיות שם איזושהי נוסחה בשביל להמשיך להשתמש ביתרונות שלו כמגן על הטבעת, וזה יהיה פשוט מאוד מאוד קשה למצוא אותה, אבל היא שם איפשהו, אני רוצה להאמין. אבל הדבר השני שהייתי אומר זה שהוא לא יכול להיות השחקן הכי טוב בקבוצה שלך, אם אתה רוצה להיות אלוף.
שזו בעיה כשהוא מרוויח 30 ומשהו מיליון דולר
כן,
בעונה.
כן, זה האישו גם עם, 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 הוא לא הראשון כאילו שמקבל, זאת אומרת, אני לא חושב, אני חושב שכן יכולים להיות לך 2 ו-3 שחקנים שמרוויחים 30 מיליון דולר בעונה, כאילו זה פשוט נורא קשה להגיע למצב שיש לך את את הכסף ואת המקום בתקרת השכר כדי לעשות את זה. אבל זה לא, בעולם שבו יש חוזה מקסימום, זאת אומרת שיש תקרה לכמה שאתה יכול להרוויח, זה הגיוני שלא תהיה, שלא רק השחקן הכי טוב שלך ירוויח את המקסימום.
כן, זה הרבה עניין של leverage בסיפור הזה.
כן, וגם...
תחשוב על זה אם איזיה תומאס היה פרי אג'נט ב-2017 ולא ב-2018.
אני חושב שאיזיה תומאס חושב על זה מספיק בשביל כולנו, אבל כן. לא, זה בדיוק זה. אבל אני אומר, אני גם רואה את זה קורה בשכר הזה, גם טובייס הריס, כאילו, לא חשוב. אז, אבל הוא לא יכול להיות המנוע שלך, וביוטה היה גם, זה קצת בהתקפה, גם עם הדרך שבה הוא מתגלגל לסל. והעובדה שבעיניי, דונובן מיטשל לא שחקן טופ 15 בליגה, ככה ש... אם אני יוטה, ואני גם ככה בסיטואציה הזאת, אני חושב שהייתי מנסה לעבוד סביב מה שגובר יודע לעשות גם בפלייאוף, ולחזק את השורות מסביבו כמה שאפשר, במיוחד דווקא התקפית.
אני חושב שמיטשל יכול להיות שחקן טופ 15 בליגה. זאת אומרת, הוא דברים שהוא עושה בפלייאוף הם מיוחדים, ו... יש לו מין יכולת להשיג נקודות בכל מיני דרכים, שאני חושב שזה לא מספיק מוערך, ויכול להיות שאתה יודע, מה שבעיניי חסר לו זה היכולת ברגע שהוא כבר מגיע לנקודה מסוימת, למצוא את השחקן הפנוי. זה אני חושב, היכולת מסירה, או היכולת לראות את המהלכים שניים,
כן, משהו שהוא קדימה. התמקד בו מאוד העונה, כאילו, ואני כן חושב,
כן,
שהוא
השתפר. אז אני כן חושב שאומנם הוא לא שחקן טופ 15 עכשיו, אבל אני חושב שהוא יכול להגיע לשם, ויוטה צריכים לחשוב איך הם מתאימים את עצמם לסט כישורים של מיטשל, ופחות, כאילו יכולת שגובר... לא צריך להיות על הפרקט לפעמים במשחקי פלייאוף. זה אמירה קשה, אבל זה יכול להיות שזה המצב.
זה, אני כבר לא שם. אני חושב שהקבוצה המנצחת הבאה של יוטה, כשגובר בסגל, תהיה כשהוא משחק בקלאץ' וזה, זאת אומרת, אם אתה לא שם, אז כבר הפסדת בעיניי, כי באמת, אתה לא יכול ש-30 מיליון דולר ישבו לך על הספסל ברגע אחרי, זה פשוט אי אפשר לבנות קבוצה ככה. אבל לגבי מיטשל, הביקורת שלי הרבה יותר משעממת, אני פשוט חושב שהוא קצת נמוך מדי. אני חושב שהוא מדהים במה שהוא עושה, אבל אם היית נותן לו עוד 10 סנטימטר, אז באמת אני רואה פה סופרסטאר שמולנו, אבל כשהוא 1.85 מטר בלי נעליים, אני פשוט חושב שהוא מוגבל, גם אגב מבחינת הקריאות ההתקפיות שלו, מבחינת המסירה, שפשוט אנחנו רואים את זה גם עם דמיאן לילארד, כאילו שאתה יכול להיות המוסר הכי טוב בעולם, עם הראייה הפריפריאלית הכי מדהימה שיש, אבל, או אפילו עם טרי יאנג, טרי יאנג הוא דוגמה יותר טובה. גם לטרי יאנג יש מסירות שהן פשוט חסומות בפניו, בגלל שהוא לא בגודל של שאר השחקנים במגרש, אבל יאנג מוסר מדהים, מיטשל אחלה שחקן, בוא נמשיך ברשימה.
אז אפרופו 30 מיליון דולר שיושבים לספסל, השחקן עם הדרופ הכי גדול בנקודות מהעונה הרגילה לפלייאוף.
שאלת את זה.
נקודות בעונה הרגילה.
שאלת
13 נקודות בפלייאוף.
חמישה ריבאונדים.
קריסטאפס פורזינגיס.
קריסטאפס פורזינגיס.
והמון המון פרצופים חמוצים. הוא נראה לי מוביל את הליגה בפרצופים חמוצים. ופורזינגיס, המניה שלו, זה קצת התלבטתי אם לשים אותו פה, כי המניה שלו לא הייתה כל כך גבוהה, נגיד בניגוד לסימונס או לגובר, ששניהם היו מקום ראשון שני.
אבל הבלוף נחשף.
הבלוף
נחשף בפלייאוף הזה.
אבל כן, פתאום עכשיו כולם, זה חשוף לעיני כל.
כן, זה לא שהוא פצוע, זה לא שהם לא משתמשים בו כמו שצריך, הוא פשוט לא עד כדי כך טוב.
כן.
כאילו לא 150 מיליון דולר טוב.
אני חושב שמשהו שקרה עם פורזינגיס, זה איזשהו שינוי שהליגה עברה, כי כאילו כשפורזינגיס הגיע לליגה, אז כולנו היינו מאוד, כולנו מאוד התלהבנו מזה שיש סנטר שקולע שלשות.
כן.
והוא קולע שלשות ב-34%, אתה יודע, כאילו שזה היה ב-2015-16, זה היה עדיין נדיר יחסית.
וגם קיווית שהוא יהיה יותר מזה, קיווית שהוא ירים את זה לאזור ה-40.
בדיוק, ראית, כאילו, ועשית פרוג'קשן פורורד, ואמרת, אוקיי, יכול להיות שכאילו יהיה פה באמת יוניקורן מיוחד. היום כולם זורקים שלשות, אז פורזינגיס עדיין קולע את השלשות שלו ב-32.
ולא רק זה, מי שלא זורק שלשות, לפעמים אתה פשוט מוריד אותו ושם שחקן כנף, כאילו, במקומו, והוא עושה את העבודה דווקא די סבבה. אז זאת אומרת, או שאתה יוניקורן, או שאתה על הספסל, אז אתה, זה כבר נהיה הרבה פחות, כאילו אפילו תחשב על המקור של הכינוי הזה, לא המקור של מי שקרא, מי זה היה סימונס או דורנט, לא זוכר מי נתן לו את הכינוי הזה, אבל זה כינוי שהוא נותנים בגלל שזה משהו שאתה לא רואה, כאילו. ועכשיו יש כל כך הרבה חדי קרן שכאילו כבר, כאילו הכינוי עצמו איבד מהמשמעות שלו, וגם פשוט ציפינו ליותר, ציפינו ליותר קליעה מבחוץ, זאת אומרת ציפינו שהוא יהיה יעיל יותר, וגם ראינו את הניידות שלו, ציפינו למשחק התקפה יותר מגוון, וציפינו למשחק הגנה הרבה יותר דומיננטי, ודיברנו על זה כבר אולי שבוע שעבר, אני לא זוכר אם דיברנו על זה כבר, אבל שפשוט, פשוט המשחק הוא זז לאט מדי בשביל כדורסל, כאילו, אני לא מאשים אותו, זה כבר, אפילו לא, כאילו, זה לא גנטיקה, זה אפילו, זה פיזיקה, זה פשוט ארוך מדי בשביל התגובה של המוח שלו תגיע מספיק מהר בשביל שהוא יזיז את הרגלה. אני לא יודע איך להגיד את זה, אבל אתה רואה אותו על המגרש ואין לו, אין לו את הקצב הזה שיש לכולם. זה מזכיר לי את יאו מינג באולסטאר. ראית את זה פעם? שפשוט כולם רצים מסביבו וכאילו, אוקיי, כאילו, תורידו אותי לספסל,
אין לי מה לחפש פה. שהמוח שולח את הפקודה לרגליים, ועד שהרגליים מתחילות לזוז.
בדיוק. אז אני לא רואה את זה קורה עם פורזינגס. עוד שחקן שהטרייד עליו היה צריך לבוא משמעותית קודם, וזה קצת
כן,
מצער, במיוחד עכשיו, עכשיו עם ג'ייסון
עכשיו
קיד.
בגלל שהם, לא עשו את הטרייד הזה, כן. אז בעצם לא נותרה להם ברירה. לא,
כן,
לא כל כך
חייבים
נותרה
להסתמך
להם,
על האפסייט, כן.
כן, ועכשיו הם עושים כאילו שינוי ארגוני מסביב לזה. זה כאילו אני מרגיש, כאילו יש בעיה מאוד מאוד גדולה, אבל אי אפשר לפתור אותה, כי אף אחד לא רוצה את החוזה של פורזינגיס.
כן.
אז בוא נפתור את כל, בוא נשנה את כל מה שמסביב, ואולי איכשהו זה ייפטר. אני לא בטוח שג'ייסון קיד,
אני אפילו חושב מעבר לזה, אתה לא יכול להתחשב בו, אתה כבר לא יכול, אתה לא יכול לעבוד סביב מה שפורזינגיס אמור להיות, אתה חייב, העגלה חייבת לנסוע והוא צריך לקפוץ עליה אם הוא מצליח, אבל מצידי כאילו שהוא יהיה 30 מיליון דולר שיושבים על הספסל, זאת אומרת זה כבר מה שיש לך ביד, ואני קצת מתוסכל וקצת מפחד, כאילו בתור אוהד לוקה, אני ממש ממש מפחד ממה שזה אומר, גם פורזינגיס וגם עכשיו עם ג'ייסון קיד, ואני חושב מרק קיובן מראה פה טרק רקורד מאוד מאוד בעייתי מבחינת האנשים שהוא מחליט לסמוך עליהם, לצד כמה פגיעות כאילו בהנהלה כאילו מבחינת הצלחות.
אני כאילו לא מבין אין להם עכשיו ג'נרל מנג'ר הרי לדאס, הם פתרו גם את דוני נלסון.
ואומרים שלא היה להם ג'נרל מנג'ר גם עם דוני נלסון. כאילו אומרים, הדיבור היה סביב זה שהרבה פעמים קיובן פשוט היה לוקח את ההחלטות. זאת אומרת, אני לא רוצה להיות סופר דיכוטומי עם זה, אבל נלסון אולי...
זאת שאלה, אז הוא הולך להביא ג'נרל מנג'ר, אבל הג'נרל מנג'ר לא ימנה את המאמן?
אין, זה באמת לא ככה, זאת נקודה ממש חשובה. הסדר של הדברים פה הוא ממש בעייתי, במיוחד לפני הדראפט, וכאילו אתה רוצה שהג'נרל מנג'ר שלך יהיה שם כבר עם תיקיות על כל השחקנים, והוא יודע כאילו מה הוא רוצה להשיג מבחינת טריידים ומבחינת אפשרויות בערב הדראפט, ואתה רוצה שהוא יבחר את המאמן, ואתה רוצה שבפרי אייג'נסי כאילו אנשים ידעו מי המאמן שלהם ומי הג'נרל מנג'ר. הדברים האלה
שזה הם, טעות גם שדרך אגב פילדלפיה עשו אותה לפני כמה שנים, וגם העונה הזאת האמת שהיית בין קולאנג'לו לאלטון ברנד, אז כן, היה זו תקופה כן. שברד בראון היה ג'נרל מנג'ר, ואז בעד דראפט הוא היה ג'נרל מנג'ר, והוא עשה כן. גם את הטרייד על מיקל ברידג'ז, ששלח את מיקל ברידג'ז
לפיניקס,
וכן, ואני חושב שהתרומה של מיקל ברידג'ז הייתה יכולה להיות יותר גדולה משל זייר סמית.
כן.
שהיום הוא לא יודע, בשנחאי שרקס או משהו כזה.
כן.
וגם עכשיו עם פילדלפיה בעונה הזאת, אז הם הביאו את דריל מורי אחרי שהם כבר מינו את דוק ריברס. אבל אני לא יודע אם דריל מורי זה היה המינוי שלו, אם הוא היה הג'נרל מנג'ר מלכתחילה.
כן.
אז
למרות שאמרו שהם כן, יש להם קשר שהוא סביר, כאילו שהם כן רצו לעבוד ביחד, אבל אני גם לא יודע אם זה ספין, כאילו שפשוט פותר את האישו הזה.
מה הם יגידו, שהם לא אוהבים?
כן, כן. לא, אבל באותה מידה הם יוכלו לא להגיד כלום. אתה צודק. במיוחד עם מורי שראינו אותו משקר כשזה נוח לו, כשזה משרת איזה נרטיב, אז אני מסכים עם זה. אבל זה ברור, זאת אומרת, זה א' ב' של ניהול קבוצת כדורסל, זה אתה קודם מביא את הבוס, והבוס ממנה את מי שמתחתיו, ולא לב, ולא הפוך בסדר. וכן, לוקה הולך לחתום על חוזה של 200 מיליון דולר, ולהיות מתוסכל עד שהוא יבקש טרייד, אני מניח, אלא אם כן... אלא אם כן משהו...
יש להם עוד, אם הוא חותם באמת על, על החוזה, על המקסימום, אז יש להם את העונה הזאת פלוס 5, ובדרך כלל הבלגן מתחיל שנתיים לפני
לפחות.
שהחוזה נגמר.
Okay. קונה להם 3 שנים.
אז זה אומר שיש להם בין 3-4 שנים, to get their shit together.
כן, גם באמת יכול להיות שאם לוקה זה יותר, כי הוא פשוט עד כדי כך טוב, כאילו, אתה תיקח אותו גם ברגע האחרון בשביל שיהיה אצלך.
זהו, בדיוק. אז דאלאס, כאילו, אני קצת מודאג, אבל אני לא ממש מודאג, כי אני אומר, עדיין יש להם את לוקה.
כן.
ולוקה, אני חושב שאם אתה מצליח להביא שחקן, כאילו, תראה מה הוא עשה מטים הרדווי, שהיה שחקן כאילו זניח בספיח בטרייד של פורזינגיס, שהפך להיות פתאום הטרייד של הרדווי.
כן.
והוא בזכות הגאונות של לוקה הוא מצליח לגרום לטים הרדווי להיראות כמו שחקן טוב. אז אני חושב אם אתה שם שחקן שהוא קצת יותר טוב מטים הרדווי,
זה אני גם נותן קרדיט לקרלל. אני לא נותן לקרלל הרבה קרדיט על הרבה דברים, אבל זה אני חושב שהוא make a man out of you, כאילו השיר של מולן, כאילו הוא ממש לקח את הרדווי ג'וניור כפרויקט. אבל
זהו, אתה אומר גם דוריאן פיניס-סמית, זאת אומרת, יש להם את המרכיבים ההתחלתיים בשביל ליצור מנה ממש ממש טובה, הם רק צריכים עוד קצת מרכיבים ועוד מישהו שיבוא ויכין את המנה הזאת.
כן.
עד עכשיו דיברנו על פורזינגיס, סימונס וגובר, שאלה שלושת השחקנים, אני חושב שהמניה שלהם ירדה כל כך הרבה, שהם ממש מייצרים איזשהו משבר ארגוני לכל אחת מהקבוצות. גם פילדלפיה, גם יוטה, גם דאלאס. שני השחקנים האחרים שיש לי ברשימה הזאת, שזה ג'וליוס רנדל וג'ו הריס, אני לא מרגיש שהמניה שלהם מאוד מאוד ירדה, זאת אומרת, ג'וליוס רנדל נתן סדרה מאוד 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 מאכזבת מול אטלנטה, וג'ו הריס היה פלופ מאוד מאוד גדול בסוף הסדרה מול מילווקי, אבל אני לא מרגיש שהם... ההידרדרות שלהם בפלי אוף מייצגת איזושהי בעיה קיומית לניקס ולנץ.
בעיקר לגבי רנדל, בעיקר בגלל שהוא לא היה כזה טוב מלכתחילה. כאילו, הוא ממש טוב, הוא לא אולסטאר קבוע, כאילו, כמו שחשב, כאילו, כמו שהרגשת לפעמים שהנרטיב סביבו. ועם ג'ו הריס זה באמת עניין של... של, של לקלוע, כאילו מאוד יחזב אותי ומאוד בייס אותי, אבל כאילו בסופו של דבר אתה אף אחד לא הולך לעזוב אותו שנה הבאה פנוי מחוץ לקשת יותר ממה ש, כאילו שזה היה עד עכשיו. אתה עדיין, הוא עדיין הולך להיות אחד מהקלעים הכי טובים בליגה, והוא בכל שאר האספקטים של המשחק בניו ג'רזי היו לו כמה טעויות מנטליות ש, שמעצבנות, אבל שום דבר שאני צריך כאילו להתחשב בו.
כן, אני פשוט, פשוט הדרופ ב, כאילו זה שחקן שבסוף הוא, הוא הטיקט שלו להיות על המגרש זה, זה הקליעה, והיה רק שלושה שחקנים בפלייאוף שהאחוזים שלהם מהשדה ירדו יותר ממנו. זאת אומרת, ג'וליוס רנדל, קייל קוזמה וראול נטו. הם היחידים ש, שהאחוזים שלהם מהשדה ירדו יותר מג'ו הריס. ג'ו הריס ירד מ-50% מהשדה ל-39% מהשדה. זה, וששחקן שהטיקט שלו זה קליעה, זה, זה די חמור.
זה לא אידיאלי. הנה שחקן שהושפע מהפציעות של הכוכבים סביבו.
כן, לגמרי. למרות ש, תשמע, בסוף הזריקות, הרבה מהזריקות שהוא החטיא, היו זריקות פנויות.
לא, לא, בטח, יש לו, בפירוש צריך לצאת מאוכזב מההופעה שלו בפלייאוף הזה. אני רק אומר שאם יש לך טייפקאסט של שחקן שמושפע מהקונטקסט סביבו ומהקונטקסט הספציפי של ברוקלין, עם שלושה שחקנים שהם כל כך דומיננטיים על הכדור, אז קוראים לו ג'ו הריס.
כן. בוא נלך לצד החיובי של המפה. אחרי שנכנסנו לדיכאון פה עם כל ה...
אגב, גם אני תמיד ככה, גם כשאני אוכל, אני אוכל את מה שאני הכי פחות אוהב ראשון, כדי שיהיה לי יותר כיף אחר כך, אז לדעתי זה כאילו לגיטימי לגמרי.
אהבתי את המטאפורה, את האנלוגיה. אז זה קצת מתחלק, כי יש שחקנים שהם כאילו היו על המסלול להיות אולסטרים, ופשוט העיצו את ההתקדמות שלהם, כמו טרי יאנג, ודווין בוקר. ומצד שני, יש שחקנים שהם היו glorified role players, והפכו להיות, או אפילו לא glorified role players, אלא פשוט role players, והפכו להיות פתאום שחקנים שאתה אומר, אוקיי, אני יכול לסמוך עליהם בגיים 7, סטייל טרנס מן וקווין הוארטר, וקמרון פיין. ויש את דיאנדר אייטון, שהוא מין קטגוריה בפני עצמו שאני עדיין לא יודע לאכול אותה. אז עם מי אתה רוצה להתחיל?
דיאנדר אייטון זה בדיוק זאת נקודה טובה, גם אולי טרי יאנג, אבל דיאנדר אייטון בגלל שהוא עכשיו תיאורטית יש לו את אותו אתגר כמו שהיה לגובר, כאילו אתגר שהוריד את גובר מהמגרש, אבל באמת הייתי רוצה לראות את קוואי בסדרה הזאת, וגם אני חושב שהפציעה של מוריס היא קצת יותר משמעותית ממה שיוצא לנו לדבר עליה, כי הוא באמת רול פלייר, מרקוס מוריס. אז אני חושב על דיאנדרי, כאילו הייתי רוצה שבאמת זה יהיה אחד לאחד מה שגובר יתמודד איתו, כדי לראות איפה דיאנדרי נמצא במשוואה הזאת, אבל בתור בן אדם שממש לא גבוה לגבי דיאנדרי ג'ורדן, אני חושב שהוא משחק מדהים בפלי אוף הזה, והוא מצמצם את הטעויות שלו למינימום, והוא עושה את מה כאילו מה שהופך אותו לטוב הרבה הרבה יותר. הוא לגמרי סילק את כל הזריקות מחוץ לצבע מהמשחק שלו, שבינתיים אני חושב שזה חשוב. כל עוד יש לך פתרונות טובים יותר למשחק ההתקפה שלך, אתה צריך לעשות אותם, ושיחקור את האפסייד הזה באוף סיזן מצידי, ונדבר אחר כך. אבל יש לו נתונים פיזיים כאלה שמאפשרים לו להשפיע על המגרש, על המשחק, עם הכי פחות החלטות, כאילו, אני לא יודע איך להגיד את זה. כאילו, עצם הנוכחות שלו משפיעה על המשחק מאוד, והוא לומד איך לעשות את זה, הוא לומד להקשיב לפול ולבוקר, וגם למונטי וויליאמס, כאילו, שמעתם גם במשחק הזה, מי שראה את סוג האינטראקציה ביניהם שהוביל אותו לאיפה שהוא נמצא, ואני חושב שזה אמיתי, אני חושב שהוא סאב אולסטאר עכשיו, כאילו. שזה מאוד לא מה שצריך
להגיד. מה שאותי הכי הפתיע עם אייטון זה הפשן שלו. הוא ממש, אני הרגשתי בשנתיים הראשונות שלו שכאילו מישהו מכריח אותו לשחק כדורסל. כאילו אמרו לו, אתה גבוה ואתה פיזי, וזה מה שאנשים גבוהים ופיזיים עושים, וככה אתם יכולים להרוויח הרבה כסף, אז לך תעשה את זה.
גם אני הייתי משחק כדורסל, כאילו מישהו היה מציע לי כזה כאלה סכומים ולא הייתי אוהב כדורסל, הייתי מגן, אני
נעשה. יש איזו הרצאת תת כזאת שראיתי פעם שאומרת שאם אתה בארצות הברית בין גילאים 20 עד 40 ו-2 10 ומעלה, יש 1 ל-6 שאתה שחקן כדורסל מקצועני.
כן.
אז אייטון פשוט הרגיש לי כזה.
1 ל-6.
ובפלייאוף הזה אני מרגיש שהוא קצת יצא מה...
כן.
שבר את התדמית הזאת. וגם הפשן שלו וגם היכולת שלו לקבל את התפקיד שלו, אני חושב שזה הגדולה גם של מונטי וויליאמס,
כל
שחקן בפיניקס יודע את התפקיד שלו והוא לא יוצא מהתפקיד שלו. זאת אומרת, מיקל ברידג'ז יכול לקלוע 20 נקודות למשחק, היה לו גם משחקים העונה שהוא עשה את זה, אבל אתה רואה שהוא מאוד מאוד מקפיד על הגבול גזרה הזה. מיקל ברידג'ז עושה את התפקיד שלו, הוא קולע שלשות מהפינה, שומר על השחקן הכי טוב בהגנה, ופעם בי עושה חיתוך לסל ומקבל כדור.
כן.
ודיאנד רייטון עומד בצבע, עושה פיק אנד רולים, מקבל את הכדור באזור הטבעת, לא זורק שלשות ולא זורק זריקות מטופשות כאילו, יש, מרגיש מאוד מאוד שפיניקס, גם כשלא מצליחה, היא מאוד מאוד בשליטה.
כן.
ואני חושב שאייטון זה מאוד מאוד עוזר לו בשלב הזה של הקריירה.
מסכים, ב-100%.
אז אייטון, כאילו זה איזושהי קטגוריה נפרדת. קמרון פיין, אני מכניס את קמרון פיין, טרנס מן, קווין וורטר, יש עוד אפשר לדבר גם על סט קרי, ואם אני ממש הולך, כאילו אנחנו קצת מדברים רק על הקבוצות שעברו את הסיבוב הראשון, אבל בסיבוב הראשון גם היה דילון ברוקס, שמבחינתי עשה איזושהי קבוצת מדרגה מרול פלייר לשחקן שלו, אוקיי. יכול להיות השחקן השלישי הכי טוב בקבוצה שהולכת רחוק. אז כל השחקנים האלה, זאת אומרת, אם היית אומר לי לפני חודשיים שטרנס מן וקרמון פיין הלכו ראש בראש בסדרת פלייאוף, הייתי אומר לך שאתה קצת שיקור. אבל הפלייאוף הזה הוא באמת שיקור.
כן.
כאילו, כל השחקנים האלה הם שחקנים שלא היו על הרדאר. זאת אומרת, אני שם רגע את סט קרי בצד. וורטר, טרנס מן, קמרון פיין, שחקנים שלא היו לרדאר של הליגה בכלל, בוא נגיד עד לפני שנה, חלקם עד לפני חודש. ומשהו בפלייאוף הזה, משהו בפלייאוף באופן כללי, הוא שם את הזרקור כל כך חזק על אנשים, שמצד אחד יש לך את ג'ו הריס ושחקנים אחרים שקופאים מול הזרקור הזה, ויש שחקנים שפתאום אתה מגלה שהם... build for the playoff, ואני לוקח את הדוגמה הכי קיצונית בסיפור הזה, שזה קליי תומפסון נגיד. קליי תומפסון הוא שחקן שהבייסליין שלו הוא מאוד מאוד גבוה בעונה הרגילה, אבל בפלייאוף הבייסליין, הוא מביא את הרמה שלו לרמה הרבה יותר גבוהה, ודיברנו על זה בשבוע שעבר עם עם הפודקאסט שעשינו את הדירוג של ההופעות האינדיבידואליות הכי גדולות. אז קליי תומפסון יש לו את ההופעה השנייה הכי גדולה בעשור האחרון.
כן.
אז זה מדהים אותי ששחקנים כאלה, ואני לא משווה כמובן את וורטר או מן או קמרון פיין לקליי תומפסון, אבל אני חושב שבמהות יש שחקנים שהפלייאוף הם בנויים יותר טוב לפלייאוף, ואז יכול להיות שגם אם בעונה הרגילה הם לא כל כך טובים, שווה לקבוצות לחכות לפלייאוף בשביל שהם לקצור את הפירות עליהם. ואני קצת all over the place, אבל נקודה,
לא, אני איתך.
רק נקודה אחת שנגיד חשוב לי עכשיו להדגיש אותה, זה נגיד מילווקי ויתרו על טורי קרג במהלך העונה. כשהם הביאו את פי-ג'יי טאקר, אז חלק מהטרייד הזה, הם פשוט ויתרו על טורי קרג והעבירו אותו לפיניקס בחינם בגדול. וטורי קרג הוא שחקן שראה שהוא יכול לשחק בפלייאוף, הוא שחק בעונה שעברה בדנבר, הוא שחק מינינגפול מנטס בפלייאוף, ואני חושב שעכשיו מילווקי בטוח מתחרטים על הבחירה הזאת. לא שטורי קרג הוא היה משנה להם את
העונה, אבל...
בדיוק, היה נותן להם את העוד גוף הזה שאתה לא חייב לסמוך רק על פט קונטון וברין פורבס שעכשיו ברכב עם יאניס כסנטר.
לא החזקתי ממנו מספיק. אני לא יודע אם אני מחזיק ממנו גם עכשיו שחקן רוטציה בפלייאוף, אבל אני גם חושב שהרבה שחקנים שהם לא שחקני רוטציה עושים חייל עכשיו. אז אולי אני כאילו, אולי אני מוכן לתת מקום לאפשרות שאני טועה, במיוחד אם טורי קרג ייקח אליפות אחרי שהוא מביס בדרך את דנבר ואת מילווקי, זה נחמד כאילו בשביל הסיפור.
כן, הנקודה היא פחות טורי קרג.
לא, אני איתך לגבי השחקנים, זה מזכיר לי דרמונד גרין עם השחקנים של 82 משחקים ושחקנים של 16. אני קצת פחות, אני חושב שזה לא או זה או זה, נראה לי, כאילו, זה היה לי מוזר שגרין עשה, דיבר, כאילו, הפריד ככה את ה... את זה. אני כן חושב שיש שחקנים שהם מתאימים לעונה הרגילה, אבל לא מתאימים לפלייאוף. אני פחות מתחבר לאיך שאתה מציג את זה, ששחקנים שמתאימים, כאילו, שחקן שנותן לך תפוקה בפלייאוף, זה שחקן שאמור להיות, לתת לך תפוקה בעונה הרגילה. מי שאני מאשים על, על זה שטרנס מן עכשיו מתפוצץ, זה טיילו, כאילו, שלא, לא נתן לו הזדמנויות בעונה הרגילה. ושיחק עם, עם, עם שחקנים מעליו ברוטציה. אני חושב שמי שעוזר לך בפלייאוף בפירוש עוזר לך בעונה רגילה, אני פשוט לא בטוח שזה הולך, כאילו זה כנראה לא הולך גם הפוך תמיד. אם מי שעוזר לך בעונה רגילה, יכול להיות שיהיה לו יותר בעייתי זה. וזה אגב עוד, טוב, אולי אנחנו נגיע ליאנג עוד, עוד רגע, אבל זה עוד ביקורת שיש לי על, על, על איך שמלווקי משחקת מול יאנג דווקא ב... בהתקפה, אבל...
בוא נעשה את זה עכשיו, קדימה.
אז לפני שאנחנו מדברים בשבחו של טרי יאנג, ואני באמת כאילו לא מהאוהדים שלו, אבל אני חייב כאילו ממש להודות שהוא גאון כדורסל אמיתי, ומה שהוא עושה בפלייאוף הזה זה משהו שאני ממש לא ראיתי קורה. אני לא חשבתי שהתקרה של אטלנטה היא בגמר אזורי, כאילו גם לא בעוד 5 שנים. אני חשבתי שיאנג הוא כזה נטל הגנתי, שהפתרונות היחידים כאילו שאפשר לעשות עם אתה אטלנטה זה דברים שברד סטיבנס עשה עם איזיה תומאס, שפשוט שים אותו בפינה ואתה שומר על מי שבפינה, לא משנה מי זה, ואל תפריע ואל תתערב ואל תעזוב את הפינה, כי אם אין שם אף אחד אז אומר שהספייסינג מספיק עקום בשביל שנוכל להסתדר בלעדיך, ואם יש שם מישהו אז זה התפקיד שלך. אז זה מה שחשבתי שהם צריכים לעשות עם טרי יאנג. חשבתי שכל הקבוצות הולכות ללעוס את, את, את אטלנטה בלי מלח, כאילו אם הם שומרים סטרייט אפ, כאילו. ובינתיים זה לא קורה. זה לא קרה עם פילדלפיה, ולא קרה עם ניו יורק, ולא קרה במשחק הראשון עם בוסטון. ועם פילדלפיה וניו יורק אני יכול להבין למה, זה כי אין להם שחקני פיק אנד רול, כאילו, פסיכים שיכולים, כאילו, לעשות, או כאילו, לנצל את זה. את המצב, וגם אטלנטה סביב יאנג ממש עושה עבודה טובה. אבל עם מילווקי, כאילו, מישהו צריך לדרוס אותו, כאילו, הבחור, הוא שוקל כמוני, והוא לא מתאמץ, והוא בהגנה, כאילו, גם חלק מזה מובן בגלל הנטל ההתקפי שלו, אבל הוא באמת שחקן הגנה רע, מעבר לגודל שלו.
זה החיסרון, אבל שמידלטון לא היה במשחק הראשון. אני חושב שמידלטון הוא השחקן היחיד שיכול לנצל את זה.
כן, מידלטון יכול לצוד את זה. אני אוהב מאוד את ג'רו הולידיי כשהוא עם הגב לסל מול שחקנים נמוכים ממנו. אני חושב שיש לו בולי בול, כאילו קצת כמו דווין בוקר כזה, ששחקנים שאני אוהב לראות אותם עובדים כמו ביג מנים למרות שהם לא. ומידלטון, כן. מידלטון, יאניס, כאילו, תעשו אקשן שהולך עליו, כאילו.
לא אוהב שיאניס... אני פשוט, כאילו כל פעם שיאניס בבידוד והוא הולך לסל, אני כאילו יורד לי איזה חודש מהחיים.
אבל פיק אנד רול שיאניס מעורב בו ביחד עם טרי יאנג הולך להשיג לך משהו טוב. אתה לא חייב להיות בידוד. שים את יאנג בתוך האקשן כדי שאחרים יצטרכו לחפות עליו, והזריקה הטובה הולכת למצוא את עצמה כמעט. אתה מבין מה אני מתכוון? זה הולך להיות יותר מדי ברור בשביל שהמסירה לא תהיה שם, כאילו. זה מה שאני מנסה להגיד. אבל, שים את זה בצד. יאנג, הגאונות ההתקפית שהוא מפגין, היא פשוט, היא סטיב נשית, כאילו, לעלה. זה דברים שלא ראינו, כאילו, לא, זה לא יודע אם לא ראינו, אבל כאילו, זה דברים ברמה הכי גבוהה של קבלת החלטות. קצת נגענו בזה במשחק הראשון מול מלווקי, אבל אני גם לא חושב שהוא, אני חושב שהוא קלעי טיפה פחות טוב ממה שאנחנו מרגישים, ככה שיש לו עוד אפסייד לחקור שמה, אבל גם עכשיו, ברור שהוא קלעי פלוס, כאילו,
נדע. אני חושב שמעבר לעניין המקצועי אצל טריינג, אני חושב שהעניין המנטלי, שהוא בא לרצוח אותך. הוא לא בא לשחק איתך ולהיות נחמד, כמו שהרבה מאוד כוכבים בליגה היום עושים. הוא בא לקרוע לך את הלב מתוך הנשמה, וזה מרענן מאוד לראות את זה בפלייאוף. מעבר ליכולת המקצועית שלו שהיא מדהימה.
אני באופן אישי קצת יותר, אני לא סובל אותו, אבל אני מבין למה, כאילו, אני מסכים שהמיינדסט שלו זה לגמרי יתרון, כאילו מבחינת איך שהוא מנצל את זה על המגרש. אני גם חושב שאפשר להיות בן אדם נורמלי, כאילו סטייל, כאילו בן אדם הגון, טים דנקני, כאילו, ולעזור לבן אדם לקום ועדיין לרצות לרצוח אותו. אפילו רואים את זה עם טרנס מן, כאילו, להבדיל, אלף אלפי הבדלות, אבל שחקן שהוא מבסוט על העולם ועל החיים, או לוקה, אבל אתה רואה את האש התחרותית, כאילו. אני חושב שיש כל מיני דרכים לעשות את זה.
אני פשוט חושב שזה מוסיף עוד צבע.
כן, צבע זה מוסיף.
אני ברמה אישית לא הייתי עושה שימי, כאילו, בשביל להדליק עכשיו את הקבוצה היריבה.
זה היה מאוד מרשים.
אבל זה כיף שיש דמות כזאת בליגה שלא מפחדת להיות הנבל.
כן, או איכשהו כעס על יאניס, כאילו, דוד, כאילו, הורדת לי כאפה, מה אתה רוצה? אבל, לא, סבב, אני מקבל אותו לחיי, כאילו, עם רג'י ג'קסון אני עדיין לא שם, אבל עם יאנג אני חייב לתת לו את הקרדיט, כן. אבל כן הייתי רוצה לראות את מילווקי תוקפים אותו יותר.
ומעניין באיזה שלב אתה כבר תקבל את רג'י ג'קסון לחיים.
רג'י ג'קסון יצטרך לקלוע 100 נקודות במשחק.
אולי התשובה הבא זה יקרה.
כן, צריך לעשות.
כן. טוב, נראה לי שאנחנו כיסינו פה את הכיסינו. בגד כיפת בראש מילה. כן, נפסתי את זה. כיסינו את רוב הדברים, ותמיד יש עוד על מה לדבר, אבל אנחנו כבר נגמר לנו על הזמן.
כן.
אז אנחנו נמשיך בפעם אחרת, ובינתיים תודה רבה לך, אורן.
תודה לך.
היה ממש כיף. ותודה רבה לכם, למי שנשאר להזין עד עכשיו. ואנחנו נמשיך, תמשיכו לעקוב, גם בפייסבוק, גם בטוויטר. ואנחנו נמשיך...
כן, בוא נראה לאן זה הולך.
לייצר לכם תוכן ונראה איך זה מתקדם. יאללה ביי.
יאללה ביי.